שלום עליכם רעים ואהובים, יום ראשון בשבת, פרשת חוקת. אתם מכירים את התחושה שמישהו שכל הזמן לוקח אותך ביד, פתאום עוזב אותך דווקא כשאתה חייב אותו? כך הרגשתי הבוקר עם רשי. כן, כן. מפרשת נשוא, בעצם כל ספר במדבר, רשי לוקח אותנו בכל תחילת פרשה ומסביר לנו איך זה קשור לפרשה הקודמת. כשהעלה אהרון את הנרות בתחילת בעלותך, הסביר לנו רשי שחלשה דעתו של אהרון כאשר הוא ראה את כל הנשיאים מקריבים את קורבנותיהם, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו שלך גדולה משלהם, ואתה מעלה ומיטיב את הנרות. ועם זה זזנו קדימה. כשגמרנו את פרשת בעלותך והתחלנו את פרשת המרגלים, לא הבנו את החיבור, ואז אמר לנו רשי, המרגלים האלה, ראו מה עושה לשון הרע שמרים דיברה במשה, ולא לקחו מוסר. וכך הגענו לפרשת המרגלים ולהוצאת הדיבה. ועם זה אמרנו להבין את פרשת המרגלים ואת פרשת שלח. כשהסתיימה פרשת שלח ופתאום נחתנו לסיפור על קורח ועדתו, לקח אותנו רשי לסיפור מדהים, עם תליטות שכולם תחלת ועם ציצית ורעיונות עמוקים, וכל הרעיון היה איך להמריא הלאה ולהסביר שהפרשות קשורות אחת לשנייה. ואתם יודעים מה קרה לי הבוקר? ניסיתי להבין איך פתאום נוחתים לפרשת זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל, פרה אדומה, מה לזה ולפרשת קורח? השאלה היא כפולה ומכופלת. בעצם, לא רק שבוע חדש ופרשה חדשה שיבואו עלינו לטובה בעזרת השם אנחנו מתחילים היום, אלא מחצית חדשה של ספר במדבר. ממחר ניכנס בעזרת השם לסיפורי שנת ה-40 של ספר במדבר. חמש הפרשיות הראשונות של הספר מבמדבר ועד קורח עסקו בשנה וחצי הראשונות, בפרט בחצי שנה האחרונה של השנה וחצי האלה, מיציאת מצרים שעסקנו בספר שמות וויקרא, ואז למפקד, למרגלים ולקורח אחרי תשעה באב של השנה השנייה. זהו. בפרק כף, כלומר מחר בקריאת שני של הפרשה, ניכנס למות מרים בראש חודש ניסן של השנה ה-40. בעקבותיו להסתלקות הבאר, בעקבות זה להקעת הסלע, אחר כך ניכנס למות אהרון ובעקבותיו לאובדן ענני הכבוד, ובעקבות האובדן של ענני הכבוד למלחמה עם הכנעני בערד. אחר כך ניכנס לעם שכבר לא רוצה את הלחם הקלוקל, את המן שקיבלנו בזכות משה, ובעקבות זה לנחש ולשרפים ולנחש הנחושת. ואז נגיע לשירה גדולה, עלי באר אנולה, הכל נפלא. וכך נמשיך בפרשות הבאות בשנת ה-40. אבל מה עושה פה פתאום פרשת פרה אדומה? פרה אדומה ועיקריה ודיניה ניתנו לעם ישראל כבר במרה, בחודש ניסן הראשון כשיצאנו ממצרים, עוד לפני מתן תורה. אגב, הם חייבים היו להיאמר דיני פרה אדומה מזמן כבר, כי אי אפשר היה להיכנס למשכן אם אנחנו טמאי מתים. נקדים לשנייה ונזכיר, פרה אדומה, בלי להיכנס לפרטיה, שבעזרת השם קצת ניכנס לזה מחר, פרה אדומה באה לתאר לנו איך נתהרים מהקשה שבתומאות הלא היא תומאת המוות. זהו. אנחנו קוראים את פרשת פרה ודיברנו עליה כבר השנה בארבע פרשיות, כדי להתאר מתומאת המוות לקראת הקמת המשכן ולהיכנס לקורבן הפסח. כך שעניינה של פרה אדומה צריך היה לבוא מזמן בספר שמות ויקרא, או מקסימום עם הקמת המשכן, בתחילת במים, מה לזה ולפרשת קורח? רש"י אומנם יענה בהמשך למה סמכו את מיתת מרים לפרשת פרה, על מיתת צדיקים המחפרת, בעזרת השם נגיע לזה השבוע, אבל זה לא עונה לשאלה שבה ציפינו לרש"י שייתן לנו יד ויקח אותנו. נו, אז מה עושים? פרק י' של ספר במדבר, זאת חוקת התורה, מה הוא עושה פה? אתם יודעים, בין שתי מחציות יש תמיד פסק זמן. פרק י' הוא פסק הזמן בין שתי המחציות של ספר במדבר. כלל ידוע הוא שאם רש"י לא מתייחס לשאלה, משמע שהתשובה כבר נמצאת בפשט. והפשט, כמו שהרבה פעמים אמרנו, הוא פשוט לראות את המכלול. ואז נבין את הפשט. יוצא מדברנו שאין שום התייחסות בתורה למה קרה 38 שנה פלוס. שום התייחסות. יש התייחסות למה קרה מיציאת מצרים, מניסן הראשון ועד תשעה באב וקורח. יש התייחסות למה קרה מראש חודש ניסן האחרון ועד מות משה, ואחר כך כבר נכנסים לארץ עם יהושע. מה קרה באמצע? זאת שאלת השאלות. אף התייחסות? ובכן, יש התייחסות רבה מאוד. דובר עליה כבר בפרשת שלח, אבל היא התחילה כבר בפרשת קורח. לא מסברתי את עצמי, אז אני רוצה להתחיל. בפרשת שלח לך נאמר לנו שבאבון חטא המרגלים אנחנו נאנשים בעונש נוראי. בכל שנה ושנה יקברו בנים את אבותיהם. 40 שנה. במדבר הזה יפלו פגריכם 600,000 מבני 20 ועד גיל 60 ימותו במדבר. חז"ל מתארים שבאותו היום שהיה חטא המרגלים בתשעה באב, בערב תשעה באב, היה כרוז יוצא, היו חופרים את הקברים, כולם נכנסים, ומי שלא יוצאים, לא יוצאים. 15,000. ופרוטרות, כלשון חז"ל, 15,000 ומשהו, לא היו יוצאים בכל שנה ושנה. הנושא המרכזי שעליו מסופר לנו, הוא שהמדבר היה חבר'ה קדישה אחת גדולה. דור שקובר את דור אבותיו. מוות. באבון מה בא המוות הזה? באבון דבר אחד, באבון לשון הרע ודיבה. לא נחתם גזר דינם של אבותינו במדבר, אלא באבון לשון הרע. אבל אתם יודעים, יש שאלה מתמטית. הרי בשנה שבה היה חטא המרגלים, היא השנה השנייה בתשעה באב, עוד לא נהרגו, זה מתחיל רק בשנה שאחרי. מה קרה באותה שנה? מי שלמד פרשת קורח ולא שכח אותה, יודע את התשובה. מדהים. אתם יודעים כמה אנשים נהרגו בפרשת קורח? 15,000. במגפה נהרגים 14,700 עד שאהרון עוצר את זה עם הקטורת, ועוד 250 מקטירי קטורת, ועוד 50 שנבלעו בעדת קורח. 250 ו-14,700 הם 15,000 שמתו בשנה הזאת. זה לא רק דבר מספרי מדהים, אתם יודעים מה מסופר פה בעצם? שהעיסוק כל שנות המדבר היה בעצם איך מתקנים בטיפול השורש את חטא המדבר. חטאי המדבר שהביאו את המגיפות הגדולות היו המרגלים וקורח. אתם יודעים מה המשותף להם? המשותף להם הוא החטא של הלשון הרע. ממה הוא נובע? ממה נובע חטא המחלוקת של קורח? הוא נובע מהרצון לקחת. מאי הרצון להיות רק נותן. מהאגו. אגו. אתם יודעים מהו יסוד המוות? יסוד המוות בעולם הוא האגו. עולם הקבלה מתאר שבאדם יש מקבל ונותן, והמקבל רק ורק בקבלה עוסק מת. הכוח לחיות הוא לתת. אני יושב ואומר את הדברים ליד ים הכינרת פה במגדל, ורגילה אותה אמירה ידועה שים הכינרת הוא הים של החיים, וים המלח הוא ים המוות, כי כל עניינו הוא לקבל מהמים שפה.
אתם יודעים במה עוסקת פרשת חוקת מיד אחרי סיפור פרה אדומה? פתאום מרים מתה ואהרון מת, זה אלה שכיתרנו עליהם המון 40 שנה. וכשמרים מתה פתאום התגלה שבעצם מישהו פה דאג שיהיה מים 40 שנה. ואהרון מת ומתגלה שפתאום מישהו דאג שיהיה פה ענני כבוד וצל 40 שנה. ופתאום כשמבינים את הכוח הזה, מבינים שכוח החיים הוא הכוח של הנתינה. וכשאתה נכנס לכוח הנתינה, אתה נכנס בעצם לקדושה, לעצם החיים. את הפרה האדומה האחרונה, את הטהרה המוחלטת מהמוות, יביא המשיח. איך אומר הרמב״ם? המשיח שיגלה במהרה בימינו, אמן, כן יהי רצון, הוא זה שיקריב את הפרה האדומה האחרונה. המוות נובע מהאגו. הכוח לא לעסוק באגו, אלא לראות את החלק האינסופי שבך, יביא אותי לא לחלוק, לא להוציא דיבה, לא לעסוק במחלוקת, לא להחזיק במחלוקת. זה התיקון שמתרחש 40 שנה. והוא מתואר בפרק שעוסק בחיים. אתם יודעים איך התחילה הפרשה הקודמת? במילה ויקח קורח. אתם יודעים במה עוסקת הפרשה שלנו? בבנתן מים חיים. אל קלי. מכאן נתחיל בעזרת השם את שנת ה-40 עם הפרשה הבאה עלינו לטובה. יום טוב ושבוע טוב לכולנו.